רשת א', כל ישראל.
בסימן קריאה, תוכניתה של רותי קרן עם הסופר יונתן ילון. בסימן קריאה, והיום עם יונתן ילון על ספרו המלך צ'ינגיס הראשון, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני רותי קרן. שלום יונתן.
שלום רותי, מה שלומך?
קודם כל, בדף הפותח, עוד לפני תוכן העניינים, כתוב, הכל קרה באמת. מה זה אומר כשמדובר בספר הרפתקאות פנטסטי על מדינה שלא קיימת וסיפור דמיוני?
הכל קרה באמת בדמיוני, גם כל הדברים שבספר מבוססים על מאורעות שקרו באמת שרקחתי לי לסיפור אחד, וגם זאת הייתה דרכי להטריל את הקוראים ויגרום להם לחשוב שמדובר במשהו מציאותי.
הספר מתחיל אולי לפי הנוסחה המוכרת מספרי פנטזיה של גיבור מסכן ומוכה שלפתע נופל עליו באקראי או שלא באקראי אבל במפתיע, נס שמשנה לחלוטין את חייו, תורן מפוטר מן המשרד בו הוא עובד בברוקלין, חברתו נוטשת אותו, אביו נפטר, אבל אז הוא נזכר במכתב המוזהב שעליו מודפס דגל צ'ינגיסטן. כבר מן השם חייבים לומר שזה לא מעורר ציפיות קסומות במיוחד, ואכן ההצלה שאמורה להרים את גיבורנו אל על מתבררת כממלכה שנשלטת תחת אולו של רודן, של דיקטטור, ולמרות שהוא היה ידוע בתור רודן צבעוני במיוחד, כך אתה כותב, המצב של טורן עלול להיות הרבה יותר גרוע, והוא בכל זאת בוחר לנסוע לשם.
טורן, אני רציתי לבנות אותו כאנטי גיבור ולא כגיבור קלאסי, כאנטי גיבור שהדברים קורים לו. הוא יגרר בעצם אל ההרפתקה הזאת, רק כי אין לו משהו אחר לעשות ואין מה שיחזיק אותו באמת בברוקלין, וגם הדברים שקורים הלאה פשוט קורים לו, עד שבאיזשהו שלב הוא לוקח אחריות ולוקח את חייו בידיו ומחליט להילחם על מה שחשוב לו.
אז אתה אומר שבעצם שעמום עדיף אפילו להסתכן ובלבד שלא לשבת ככה בחוסר מעש, כי זו סכנה לנסוע לשם, לא?
כן, כלומר, טורן מודע לאיזושהי סכנה, הוא יודע שמשהו לא טוב קרה בין אביו לבין המלך, זה גם מצוין בתחילת הסיפור, אבל באמת, מכיוון שיש לו הצעה כל כך קוסמת ומציאות כל כך אפרורית, ובעצם אין שום דבר שמחזיק אותו באמת בברוקלין, הוא מחליט ללכת על זה, בשכנועו של חברו הטוב, ג'וש.
למה אתה בחרת לנסוע לשם? איך הגעת בכלל לכתוב סיפור פרוע כזה על ממלכה כזאת, עם שם כזה, שגם על פי שמה וגם על פי מיקומה, למרות שמדובר בממלכה דמיונית, אפשר לשייך אותה לאזור המזרחי, איפשהו סמוך לרוסיה, מדינות כמו אפגניסטן, קורדיסטן, טן, מדינות שקיים בהם שלטון דיקטטורי.
כן, זה מדובר יותר על אזור בוחרה, אזור שבאמת לא ידעתי עליו שום דבר, כלומר שהכנסתי לסיפור הזה, עברתי באותה התקופה דברים לא פשוטים בחיי האישיים, המשפחתיים, חיפשתי קצת את האסקפיזם, בניגוד לספרי הראשון, אהוב על בנות, שהיה מאוד אוטוביוגרפי, רובו נכתב בתקופת השירות הצבאי, אפשר לחשוב כמה אוטוביוגרפיה כבר הייתה עד אז, אבל כן, הוא מאוד מציאותי. הפעם אני הרגשתי שאני רוצה ללכת כמה שיותר רחוק, למקום שאני לא מכיר בכלל, כלומר זה חבל הארץ שידעתי עליו הכי פחות, מה גם שאני החשפתי לקורותיו של ספרמורט ניאזוב, שהיה נשיא טורקמניסטן עד 2006, ובעצם הדמות של המלך צ'ינגיס מבוססת במידה רבה על השיגונות שלו. כלומר, היה לו דרך מאוד משעשעת לשלוט בנתינה, ואני לא יודע כמה משעשעת כאילו בשביל נתינה, כן. אבל כאילו עבור מי שצפה בזה מבחוץ.
כל מקום טורן, גיבור הספר שלך, נוסע לצ'ינגיסטן, מחליט לנסות, וכשהוא ממתין לקראת פגישתו עם המלך, חרד משהו, אומרת לו מיהרי, מזכירת בית המלוכה, אל תדאג, הוא לא נושך, לפחות לא בזמן האחרון, עכשיו הוא יותר בקטע של לשרוף או לתלות, או גם להטביע לפעמים. וכשקוראים את זה, בדיוק כמו שאמרת, זה נשמע די מצחיק, אבל בפועל...
כן, אני חושב שכל הספר, כל ההתרחשויות בספר, הם על הגבול בין הדרמטי והמותח לבין הקומי, והדמות של מיארי בעצם הבטאת את זה, היא השלישה של המלך, היא המוציאה והמביאה, היא מודעת לכך שהמלך עושה דברים מצחיקים, היא מודעת לכך שהמלך עושה דברים שאולי אנשים לא ימצאו אותם מצחיקים, והיא בעצם אבוססת את הדמות של מזכירה שהכרתי, שבעצם עבדה עם בוס מאוד קשוח, והייתה מודעת לכך שהאנשים שנכנסים אליו הרבה פעמים נכנסים מפוחדים. אז אכן היא צחקה איתו שם.
והנה מה שקרה בפגישה הראשונה של טורן עם המלך צ'ינגיס.
למרבה הפלא, צ'ינגיס היה לבוש כמלכי אירופה מימי הביניים, בלי כל זכר למוצאו האסיאתי או לעידן המודרני. לגופו עתה כותונת כחולה כהה, שעליה היו רקומים שמונת כוכבי הזהב. חגורת אור חומה נקשרה מעליה באזור המותניים. הכותונת הגיעה כמעט עד לברכיו, ומתחתיה בצבצו מכנסיים שחורים חלקים. מכתפיו השתפלה גלימה אדומה ומאותרת, שהגיעה עד למגפי האור החומות שלו. לצידו נח שרבית מוזהב שלא היה ברור לאיזו מטרה הוא משמש. אך הדבר הבולט ביותר היה הכתר המעודר שנח על ראשו. היה זה כתר גדול מזהב רקוע ששובצו בו יהלומים ואבנים יקרות. היו לו שמונה עוקצי מתכת, ועל קצהו של כל אחד מהם נצץ כוכב מוזהב. כמה הדבר הזה שווה? תהה טורן. ומיד לאחר מכן, כמה הדבר הזה שוקל? אתה נראה מופתע, הדהד בהיכל קולו העמוק של המלך. מופתע? פלה טורן. נזכר בהצטה של מיהרי, ומיהר להסתכל למלך בעיניים. כן, לא ציפיתי שככה עוד מלכותו יתלבש. איך ציפית שהמלך יתלבש? לא יודע, חליפה ועניבה או משהו בסגנון. אתה לובש חליפה ועניבה? מיליוני אנשים מתלבשים ככה. מה מלכותי בזה? טורן לא ידע מה לומר. אם המלך לא ילבש בגדים של מלך, איך ידעו שהוא מלך? כן, אני מניח שלא ידעו. הודה טורן בהכנעה. לא חשבתי על זה ככה. מצטער אם זה היה חצוף מצידי, הוד מלכותך.
בהנחה שבוודאי עשית תחקיר לקראת הכתיבה, אגב, אתה מגיע בכלל מתחום אחר, נכון? אתה איש שיווק בחברת הייטק.
נכון.
קראתי שלפני שנים פיתחת משחק מחשב, נכון. מאוד מצליח ופרוע לא פחות.
פושר על... בלי גבולות.
על מישהו שרוצה, על קרדיט, על מישהו שרוצה להיבחר לראשות הממשלה כדי לבטל את הביטוח הלאומי, זה היה באיזשהו מקום איזה קדימון להתרחשויות כאן בספר הזה? כלומר, יש לך עניין בממשלים, בשליטים, באיזשהו מאבק מול פרוצדורות או גופים או מנגנונים בירוקרטיים שהציבור עומד מולם חסר עונים?
בהחלט, יש הרבה מהמשותף. אושר בלי גבולות היה משחק הרפתקאות קומי, כמו המלך צ'ינגיס הראשון, שהוא ספר הרפתקאות קומי, אבל בניגוד לצ'ינגיס, המשחק היה הרבה יותר מחובר לכאן ועכשיו. הוא בעצם קורה בישראל, הכל בעברית, כל הדברים שקורים הם מאוד ישראלים בהווייתם, ובזה המלך צ'ינגיס מאוד מאוד שונה ממנו.
אבל אתה מתעניין, אני מבינה, בממשל.
בהחלט, בהחלט. למדתי מדעי המדינה גם.
אוקיי. אבל בוא נחזור לדיקטטורים. מן הסתם עשית תחקיר, ומה מצאת על דיקטטורים בעולם? אנחנו יודעים מעט על הטירוף, או על הקיצוניות, ועל הסכנה שתמונה באנשים האלו, בעיקר זה נקשר עם אימה, ואילו אתה החלטת להתחבר אל הרכיב הקומי, הטירוף האבסורדי שיכול כמו שראינו, גם להצחיק, ואולי כך להקטין חרדה. אבל מה, איזה פרטים פיקנטים מצאת על דיקטטורים שבאמת נכנסו גם לספר?
לא כל הפרטים האלה נכנסו לספר, אבל כן עשיתי באמת מחקר די מקיף על דיקטטורים, בעיקר אלה שמצאתי הרבה מהמשעשע בהתנהלות שלהם. הבעיה עם דיקטטורים שאף אחד לא אומר להם לעצור, אף אחד לא אומר להם זה יותר מדי, מה שגורם לכך שהם פשוט הולכים רחוק ורחוק יותר. למשל קים ג'ונג איל, נשיא קוריאה שעבר, הוא ידוע בארצו כממציא ההמבורגר, ממציא המיקרוגל, מסופר, ואני מניח שהנתינים באמת מאמינים בכך, מכיוון שהם מאמינים בכל מה שדוחפים להם מגיל אפס, שברגע שהוא נולד, קודם כל הוא נולד על ההר הכי גבוה במדינה, בדיוק אז יצאה קשת אל השמיים, ומפלצת ענקית יצאה מהים ושרה את המנון צפון קוריאה.
ועם המנונים, בואו נשמע את המנון צ'ינגיסטן שאתה כתבת וגם שר.
למשל, קדאפי היה באיזשהו ביקור באיטליה, ויקרת הביקור הזה הוא פנה לסוכנות דוגמניות איטלקית, ואמר שהוא הבקש שבואו לאירוע מאוד יוקרתי שלו, 500 דוגמניות מקומיות, שכמובן יקבלו שי, ואכן הגיעו 500 דוגמניות איטלקיות לאירוע הזה. רק ישמע אותו מדבר שעתיים על תפקידה של האישה המוסלמית וקורא פסוקים מהקוראן, והשי היה גם קוראן וגם ספר של פתגמים שהוא חיבר בעצמו.
אז אולי גם השפיע פה על הספר בצ'ינגיסטן?
כן, למלך יש איזשהו ספר, לא פתגמים, אבל ספר קצת כמו הספר האדום של מאו, שבעצם מסביר לנתינים כיצד עליהם להתנהג, ומציג את ההיסטוריה העשירה והמדומיינת של צ'ינגיסטן.
עכשיו, מה אנחנו יודעים על גיבור הספר, טורן? שזה גם שם שקצת מזכיר את המילה טירן? זה מקרי או לא? איך בחרת בשם הזה? אני מבינה שבכלל נושא השמות בספר, כמו שמות הערים, למשל שפגת או זינת, שזה שם של תרופה בכלל, וגם עיר ששמה פרציפלוחה, שזאת מחווה, אני מניחה, לדמות ממחזה של חנוך לוין. כן. מאחורי כולם יש הצדקות מלאות.
כן, אז קודם כל, למה בחרתי בשם טורן? בשלב המחקר על האזור בכלל של בוכרה, אני בדקתי מה השמות הנפוצים במדינות הסטניות במרכז אסיה. ואז גיבשתי איזושהי רשימת שמות, חיפשתי אחרי השם המתאים ביותר לגיבור, ובסוף צמצמתי את הרשימה לשלושה שמות, אנזור, ארקין וטורן. מועמד נוסף היה מוגי, שלבסוף הפך לשם המשפחה של טורן, מוגייב. התייעצתי עם חברים מה נראה להם השם המתאים ביותר, וכולם אמרו ארקין. עדיין משהו הרגיש לי לא נכון. השם ארקין הזכיר לי את מורי ארקין, שהיה לשעבר המנהל של אבא שלי. כיום בעלי בזק, אני חושב. כן, אבל בטורן דווקא היה משהו שמאוד אהבתי. הוא הזכיר לי גם את טרן מספרי פרידיאן, המצוינים של לויד אלכסנדר, גם משחק הרפתקה ממוחשב שאני אוהב, טורינס פסאג', ובעיקר מוזיקה פופולרית משנות ה-80, שכמובן דורן דורן. ובאותו שבוע חתמנו בעבודה שלי על הסכם עם שיתוף פעולה עם חברת תוכנה טורקית, ולכבוד החתימה הגיעו לארץ שני מנהלים מהחברה, ולאחד מהם קראו טורן. זה הסימן משמיים שהייתי צריך. אנזור בסוף סיים כשמו של אבי הגיבור, וארקין אולי בספר הבא.
טוב, לי זה מזכיר דווקא טיראן, אבל בסדר, טוראן נולד בצ'ינגיסטן, בגיל צעיר משפחתו עקרה לארצות הברית, ושם הוא עבד במשרד יחסי ציבור, אלא שהמלך צ'ינגיס לא רואה הבדל לשיטתו בין יחצנות לבין עיתונות.
בעצם טוראן צריך להסביר לו מה ההבדל. המלך צ'ינגיס מאוד התקשה להבין ש... ידיעות שמעבירים לעיתונאים לא תמיד מתפרסמים כמו שהן. זה אחד מהחלקים המשעשעים בסיפור, שגם בא לרמוז משהו על המתרחש כאן. אני רוצה להישאר כאן, מאוד מלכותך. זה סופי? יקשה המלך. אם אתה נשאר, אז אתה נשאר. אני נשאר. יופי, סיכם המלך בשביעות רצון. לא סתם הבאתי אותך לפה. באמריקה כתבת בעיתון, נכון? לא בדיוק, קבעתי במשרד יחסי ציבור. מה ההבדל? כתבתי ידיעות והן נכנסו לעיתון, לא? כן, בעיקרון, אבל לא כולן נכנסו לעיתון, רק חלק מהן. וגם אז העיתונאים לפעמים עשו בהן שינויים. בסופו של דבר הם מפרסמים מה שבא להם. מה שבא להם? חזר אחריו המלך בחוסר אמון. מה זאת אומרת? בשביל מה צריך אותם בכלל אם אתה ממלא כותב להם את הידיעות? טורן שוב לא היה בטוח מה לענות. הוא שהידיעות של היחצנים לא יותר מדי יחצניות, נראה לי. המלך כיחך. האמריקאים האלה מוזרים, קבע בביטחון. אי אפשר להבין אותם. הוא נחר בבוז. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarettes, I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Oh, 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 trouble in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. In America, all my life, there's panic in America. Oh, 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 there's trouble in America.
אגב, הנושא הזה של תפקידה של העיתונות, תפקידם של עיתונאים, עד כמה הם עצמאיים או עושי דברו של השליט, הנושא הזה מאוד משמעותי בספר בכלל, כל אופן העברת האינפורמציה, השימוש באינטרנט, הרשתות החברתיות, שאלו דברים שלא מוכרים כמעט בכלל במדינות שכאלו, ואפילו תרגום, יש שלב שטורן מתבקש לשמש כמתורגמן בין האמריקאים לצ'ינגים, ומאוחר יותר בביקור באום, שם עליו לתרגם את נאום המלך, והוא מבין די מהר של המתורגמן יש כוח מאוד גדול לשנות או להשפיע על מערכת היחסים עד כדי האפשרות לעורר משבר דיפלומטי ואפילו מלחמה, או מצד שני הכוח הגדול למנוע אותה.
נכון, הדיבור של המלך הוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט, הוא מאוד יצרי, כאמור אף אחד לא שם לו ברקסים, ובעצם בדיונים עם האמריקאים, טורן שהוא אמריקאי רוב חייו, בעצם מנסה לעשות שלום בין הניצים, ולכן הוא מתרגם את דבריו של המלך באופן יותר מעודן, כמובן שיש בזה גם צד קומי.
והיכולת שלו כמתורגמן ליצור או למנוע מלחמה.
נכון.
נתת לו המון כוח.
נכון. מלחמות הרבה פעמים פרוצות בגלל דברים טיפשיים ואגו של אנשים.
ושאולי לא מבינים בדיוק את הכוונות, נכון. והמילים יש להם המון משמעות בעצם. אתה מתרגם ככה או מתרגם אחרת, זה יכול ליפול על עניין של מילה.
נכון.
מאוד מסוכן. טורן לאט לאט מתחבר עם אנשים מן הממלכה, מבקר את קרובי משפחתו בכפר עני, ומוזמן לצפות בהצגת תיאטרון, שבסופה נעשה ניסיון התנקשות במלך. זה רכיב הכרחי, נכון?
כן, זה משהו שקורה הרבה בדיקטטורות, ולא רק בדיקטטורות. ובעצם יש כאן בסיפור גם עוד סיפור מקביל, וזה העניין הפוליטי המדיני שצ'ינגיסטני בעיצומו של עימות סמוי עם הרוסים, וזה משהו שעובר בין השורות, וההתנגשות היא אחד הדברים שקורים כחלק מזה.
אבל זה רכיב, זאת אומרת שאתה משתמש בו, כי הוא אי אפשר סיפור כזה במיוחד על מדינה טוטליטרית באיזשהו אופן חייב להיות אקט של התנקשות, נכון? זה בילט אין.
כן, אקט של לשמחתי הוא לא מצליח.
אתה אוהב אותו, את צ'ינגיס.
אני אוהב את צ'ינגיס מאוד.
נכון. המקרה הזה אולי גם הסיבה שהמלך מציע לטורן להגיע לאחד ממקומות הבילוי כשהוא מחופש כדי לתחות על דעתם האמיתית של האזרחים עליו.
המלך נראה מאוהר. זה נכון מה שהם אומרים? מה? שיש עליי הרבה ביקורת בממלכה. לא שאני יודע, הוד מלכותך. איפה אתה מסתובב בדרך כלל? מה זאת אומרת? לאן אתה הולך לבלות? לראות אנשים? אני בעיקר יושב בבתי תה, כאן, בכיכר המלך. אז בסוף השבוע נלך יחד לאחד מהם, ונראה מה באמת חושבים עליי. טורן היה מופתע ושקל את דבריו הבאים בקפידה. הוד מלכותך, אני לא אומר שלאנשים יש עליך ביקורת, כן? חס וחלילה. אבל אילו הייתה להם, אולי הם היו מסתירים אותה ברגע שהיו רואים אותך? בדיוק, אמר המלך כממתיק סוד. לכן נבוא בתחפושת. תחפושת? בלי הכתר והגלימה, עם בגדים של אדם פשוט. אם לא יהיו לי כתר ובגדים של מלך, לא ידעו שאני המלך. טורן לא היה בטוח בקשר לזה, אך אני עכשיו מוטב לא להתווכח איתו. הוא הנהן בהסכמה. Pardon in your hair, it's hardly ever there. Wash your face, shabby in your dress. Always look a mess, don't you care? Mom is there to see you, always look your best. Change your dirty vest, when you grow you'll be a king. Never do a thing, four and 20 blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low, carriages to take you anywhere, feet won't ever touch a thing. When you are a king. אנחנו רק נזכיר שהיום בתוכנית בסימן קריאה אנחנו משוחחים על הספר המלך צ'ינגיס הראשון באולפן רשת א' של כל ישראל, יונתן ילון ואני רותי קרן. And if you're good, you know that when you grow, you'll be a king. Never do a thing. Four and 20 blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low, carriages to take you anywhere. Feet won't ever touch a thing. When you are a king, when you are a king, never do a thing. Four and 20 blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low, carriages to take you anywhere. אז
בהמשך מגלה טורן שמנסה להיות מאוד יעיל וחרוץ, ולפעמים מרוב השתדלות הוא דווקא גורם לסיבוך המצב, כמו למשל כאשר הוא מדווח לשר הממונה עליו מוזפר על כתבה בה מדובר על יחסה של ארצות הברית למדינה הקטנה צ'ינגיסטן, ועל רמזים שאולי נמצאות בשטחה כמה פצצות גרעיניות מן התקופה הסובייטית.
זו שיחה בקבינט המדיני-ביטחוני של צ'ינגיסטן עם שר ההסברה מוזפר, עם טורן הגיבור, עם המלך צ'ינגיס ועם ראש הממשלה בוגדנוב. הוד מלכותך, פתח מוזפר, מוגייב מצא רעיון שבו הפודל של המזכירה מלכלך עלינו. מי, ברייר? שאל המלך. כן, זה מהביקור שהוא עשה באזור, ולא בא לפה, אני מזכיר לך. אני זוכר. מה הוא אמר? שיש לנו נשק גרעיני, ושאנחנו מתעללים באסירים. הוא פנה לטורן. איך זה הלך? הוא אמר שהם מודאגים ממצב זכויות האדם, ענה טורן בסירות, ושהם חושדים שנשארו כאן כמה פצצות אטום. אבל הוא גם אמר ש... אתה רואה, קטע אותו מוזפר, שוב הם מתעסקים בעניינים שלנו. אי אפשר לסמוך עליהם, עוד מעלתך, אני תמיד אומר. אסור לסמוך עליהם, חיזק ג'מצ'יד את דבריו. זו לא הפעם הראשונה שהם עושים את זה. איזו חוצפה לזלזל ככה במוסר הנצחי של הוד נשגבותך. פניו של המלך התקשחו בזעם, ומתח הסתרר בחדר. טורן לא אהב זאת כלל. לאחר שתיקה ארוכה, נראה שהמלך הגיע לכלל החלטה. אני מכריז מלחמה על אמריקה.
המידע הזה שמתקבל כמובן באופן מאוד קיצוני על ידי המלך, מתרגם בסופו של דבר להכרזת מלחמה. מלך צ'ינגיסטן מכריז מלחמה על ארצות הברית, וטורן מתקשה להאמין שתפקידו בעצם למנוע מלחמה עם אמריקה.
כן, הוא צעיר מדי בשביל השטויות האלה. כן, בשביל להימנע מלחמה. כן, זה אחת מהסיטואציות המבדרות שהכנסתי אליהן את טורן. דיברנו על זה, על ההבדל בין תרבויות, אבל מעבר לכך, למלך הייתה סיבה נוספת שהוא רצה לחמם את האווירה מול ארצות הברית, שהיא מוסברת בעצם בהמשך. כלומר, המלך, אף שהוא אדם קיצוני וגס לפעמים, הוא כן אדם מתוכנן ויש לו... מאסטר פלן.
אני מבינה שאין שום קשר לאירועים מציאותיים מן הסביבה הקרובה, נכון? ובכל זאת מדינה קטנה שמאיימת על ענק כמו ארצות הברית.
כן, זה משעשע, לא? בעצם את מסתכלת למשל על צפון קוריאה, שהיא מאיימת כל הזמן על ארצות הברית, וארצות הברית לא עושה לה שום דבר, כי יש לה נשק גרעיני, וכי יש לה שליט שהוא מספיק מטורף כדי לא להתעסק איתו. לא שווה לאמריקאים להתעסק איתם.
כן, אז אתה אומר שזה אפשרי בעצם.
זה אפשרי בהחלט.
את הסיטואציה האבסורדית הזאת אתה מנצל עד תום, ולפחות אצלך האמריקאים מגיעים להתנצל, לקרוע ברך אפילו, זו פנטזיה של אזרח מדינה קטנה, או שזו איזו קריאת תיגר בשם כל המדינות הקטנות על האריה הגדול?
יש המלך צ'ינגיס גם בהמשך קורא תיגר באופן מאוד ברור ומנומק על ארצות הברית. בעצם יש כאן איזשהו משחק בין ביקורת אמיתית על ארצות הברית, שהיא לא תמיד הדמוקרטיה רק שזה מתאים לה ולא כלפי מדינות אחרות בעולם, לבין איזשהו תרגיל שהמלך צ'ינגיס עושה שמתברר בהמשך, שבעצם אולי הוא לא כל כך שונא את ארצות הברית כפי שנדבר.
Lost some bells, the blue, the season. Problems stop to stay.
בכלל עומדת לאורך כל הספר השאלה, איכן באמת טוב יותר? לכאורה אנחנו די מקווים שטורן יצליח להימלט מן הממלכה ולחזור לארצות הברית, וגם הוא מתלבט בשאלה הזו לא מעט, ונזכור שבארצות הברית אין לו עבודה, הוא פוטר, אהובתו ברחה עם גבר אחר, הוריו נפטרו, ואילו כאן יש לו עבודה חשובה, שכר מצוין, תנאי מחיה לא רעים, אפילו קשר רומנטי עם בחורה מקסימה שהולך ונרקם. אולי זה לא כל כך נורא אחרי הכל, והמלך גם בכל זאת די מחבב אותו.
זו בדיוק הדילמה שטורן מתמודד איתה רוב הספר. באמת, בין הדיקטטורה הקטנה והחביבה, שהכל מתנהל בה באופן מסודר, המתינים בסופו של דבר כן מרוצים מהמלך, כן יש להם תנאי מחיה טובים מאוד בזכות החלטות כלכליות שעשה המלך, מדינה מאוד עשירה בנפט וגז טבעי. ומצד שני, כלומר, יש כאן את העניין שאין אינטרנט, אין חופש אמיתי, מתנגדים משטר נשלחים לסדנאות לחינוך מחדש, כפי שהן מכונות בממלכה. וכן, כל הזמן יש את המתח הזה בין חיים נוחים וטובים לבין חיים חופשיים וקשים.
יש מצב שאתה ממליץ לנו על שלטון דיקטטורי, הארץ יפה, אפשר איכשהו להסתדר עם המלך...
מה שרציתי זה שהקוראים יחשבו. אין לי אג'נדה שלטונית שאני מנסה להעביר כאן. אני חושב שלכל מדינה מתאימים דברים אחרים. כלומר, ראינו במדינות ערב מה שקרה, שהם ניסו לעבור לאיזשהו שלטון דמוקרטי, הכל שם התמוטט. אולי שם זה כן מתאים. אני חושב שבארץ פחות מתאים שלטון דיקטטורי. יכול לך את הבדיחה של לכל שני יהודים יש שלוש דעות, משהו כזה, אני...
לפחות.
כן, אני חושב שכאן ריבוי הדעות לא יאפשר את זה, למרות שבהחלט יש את הכמיהה לאיזשהו איש חזק.
כן, אבל טורן בכל זאת קץ בזה, וגם חושש שהכללים הקשוחים שהוא אינו מורגל בהם סוגרים עליו. הוא הרי גדל במדינה חופשית, דמוקרטית, והוא מחליט לברוח. במהלך הנסיעה של המלך צ'ינגיס לאום, הוא מצטרף לנסיעה על תקן מתרגם, ומקבל לידיו את הנאום המיועד שיוצא בחריפות כנגד אמריקה.
דמוקרטיה, הם קוראים לזה? השיטה שלהם מובילה לאנרכיה. מה הטעם בדמוקרטיה אם כל ילד יכול לקלל את הנשיא, ואם פושעים מסוכנים מבצעים עבודות שירות וחוזרים לרחובות? היכן שלטון העם שהם מבטיחים? האם לחוואי ממיזורי יש איזושהי השפעה על המדיניות? וכיצד הדמוקרטיה משתלבת עם יחסי החוץ של האמריקאים, שכל תכליתם היא לכפות את השקפת העולם המעוותת שלהם על מדינות אחרות? אצלנו בצ'ינגיסטן איש לא מפחד להסתובב ברחובות. איש לא מבזה את המלך ואת המולדת. אנו מכבדים את כל עמי העולם, ותמיד מקפידים לשמור על ניטרליות ביחסים הבינלאומיים. המלך הוא זה שמוציא אל הפועל את רצון העם. זו דמוקרטיה אמיתית. זכויות אדם, הם קוראים לזה? בעיר שאנו נמצאים בה עכשיו, תפארתה של אימפריית הרשע, חסרי הבית גובעים ברחובות. איכן הזכויות שלהם? איכן החמלה האנושית? אצלנו בצ'ינגיסטן כולם חיים ברווחה. מקבלים דיור מסובסד ולא משלמים על מוצרי יסוד. לאנשים יש גאווה בלב, כי הם יודעים שיש מי שדואג להם. בית, מזון, עושר, כבוד, אלה זכויות אדם.
שמע, אפשר להסתכל על זה גם ככה, זה לא לגמרי מופרך.
כן? אני לא אתפקח איתך בעניין הזה.
אתה מציע לנו אופציה?
אני לא יודע אם פה בישראל, אבל דמוקרטיה היא בהחלט לא, בהרבה מקרים היא הרע במיעוטו, ואני חושב שגם ככה הדמוקרטיה שלנו היא לא בריאה באופן מיוחד.
אל תגלה זאת לאישה, אל תרער את זה החוק באופן דמוקרטי. שתוק אצלנו רוב, אך מי יושב אצלנו טוב? אשכנזים וזה לא צחוק, כי הם המציאו את החוק.
דמו דמו דמוקרטיה, דמו דמו
בכלל, הרי מדובר בספר קליל, בסיפור הרפתקאות דמיוני שקרה באמת, פרוע ומצחיק, כלומר, התחשק לך להשתעשע. ומצאת את עצמך מנער קצת תפיסות מקובעות על שלטון, על מלכים, על מדינות, על כוחן, על מעמדן.
כן, בעצם הביקורת שאני מנסה להעביר והמסר הוא באמת בין השורות. אני לא רציתי לדחוף כאמור איזושהי אג'נדה לקורא, אני רציתי לעורר אולי מחשבה ודיון, אבל כן אני מאמין שהדבר החשוב ביותר בספר הוא העלילה שלו, הוא איך הדברים מתפתחים, הוא הדמויות, הדיאלוגים ביניהם. מה שהיה חשוב לכתוב הוא סיפור טוב ומשעשע. כאמור, הביקורת וההתרחשויות המדיניות הן רק חלק מזה, בצל.
בצל? לא הייתי אומרת.
הביקורת היא בצל, בהחלט. ההתרחשויות המדיניות זה משהו שמשרת את העלילה, זה לא העלילה עצמה. העלילה עצמה היא איזשהו סיפור מסע, סיפור גילוי והתבגרות של טוראן. ניסיתי גם לעשות כאן סיפור הרפתקאות שקצת יזכיר את סיפורי הרפתקאות קלאסיים של ז'ול ורן, של הגארד, שלא כל כך אפשריים בעידן הזה שאם אתה הולך לאיבוד איזשהו מקום, אתה פשוט מרים טלפון עם הטלפון הנייד ומחלצים אותך. אני רציתי בעצם לברוא מדינה בלי טכנולוגיה מתקדמת, בלי אינטרנט, בלי קשר אל העולם שבחוץ, שאפשר... אפשר להיכנס אליה ואפשר לצאת ממנה, בעצם גם כקר לסיפור הרפתקאות אולד סקול, מה שנקרא.
אז אולי גם נתעכב קצת על ההיבט הקליל, ההומוריסטי, תיגר לא רק על ארצות הברית ועל השיטה הדמוקרטית, אלא גם על ספרות כבדה, עמוקה, רצינית, עם משמעויות ורבדים. אתה נראה לי כותב יותר באמת לשם שעשוע, לא מתיימר. ספר קיץ קליל, מבדר. משהו שאולי אנחנו זקוקים לו כאן.
בהחלט אנחנו זקוקים לו כאן. אני חושב שהספרות הישראלית, התרבות בכלל, אבל הספרות בפרט, קודם כל אני חושב שיש כאן סופרים מאוד מאוד טובים, בעיקר הדור הזה של הסופרים, יש כתיבה מאוד טובה, יש המון פוטנציאל. משום מה, אבל הנושאים שהם מתמקדים בהם, הם נושאים מאוד מאוד ריאליסטיים. הם בדיוק הצרות שיש לנו פה גם ככה. בעיקר השסעים החברתיים, ערבים יהודים, מזרחים אשכנזים, ימנים שמאלנים, מלחמה, שואה. והנושאים האלה הם מאוד מאוד כבדים, וגם ככה הם נדחפים לנו באופן קבוע על ידי פרשנים זוהמים ופוליטיקאים מסיתים. ואני חושב שחסרה כאן כתיבה שהיא יותר אוניברסלית, חסרה כאן העזה, כמעט שאין כאן ספרות נוער, כמעט שאין כאן ספרות פנטזיה, וקומדיה זה איזושהי מילה גסה כשמדובר על ספרות, כלומר... הקומדיה כאן מאוד פורה, מבחינת סדרות, סרטים, סצנת הסטנדאפ, אבל בספרות זה עכשיו פחות ערך, ואין שום סיבה שיהיה כך.
אז הנה, בוא נחזור אל הסיפור. עזבנו את טוראן באום כשהוא מתכנן את בריחתו. כמובן שבריחה שכזו הרת גורל אמורה להשתבש, אחרת אין סיפור. וקודם דיברנו על כוחו ועל השפעתו של המתרגם, טוראן קיבל נאום מסוים מראש. אבל מסתבר שהמלך בחר לנאום משהו אחר לחלוטין, מה ששם אותו במצב שהוא צריך לתרגם סימולטנית, וכמובן הוא לא יוכל לברוח כל כך בקלות, מה עוד ששמו עליו שומר ראש אימתני שמשגיח על צעדיו בעיניים מזרות אימה, ובכל זאת הוא מצליח להימלט אחרי כמה רגעים של מתח נורא, המשימה מצליחה, מותר לגלות, נכון?
כן.
זה לא באמת רומן בלשי, אבל אז חייבים להמשיך לייצר אירועים וסערות, ואיך אפשר דיקטטורה בלי איזו הפיכה קטנה, נכון? המלך לא בארץ, ואפשר להשתלט על ההרמון.
כן, בעצם עניין משעשע הוא שהמציאות החליטה לחכות את הספר באופן כמעט מושלם.
זה תמיד קורה.
תחילה בעצם בהפיכה הרוסית באוקראינה, שהיא דוגמה למה שהיה קורה אילולא התוכנית של מתנגדי המלך הייתה מצליחה, שזה קרה קצת אחרי שכתבתי את הפרק הזה במציאות.
כנראה קראו את הספר.
כנראה, וכמובן הסיפור עם ארדואן עכשיו בטורקיה, שזאת דוגמה למה שהיה קורה אילו התוכנית הייתה נכשלת. אפשר להגיד שמה שקרה עם ארדואן, שקרה בערך חודש לאחר יציאת הספר, מחכה אחת לאחת את ההתרחשויות בספר.
לגמרי. וההפיכה הזו בצ'ינגיסטן הופכת גם את כוונותיו של טוראן, הוא נמלא חמלה לפתע. כלפי המלך וחוזר בו ומחליט לשוב לצ'ינגיסטן מרצונו החופשי.
כן, לא רק בגלל המלך, בעיקר בגלל המושא הרומנטי שלו, אבל כן, צ'ינגיסטן למרות מגרעותיה, הוא היה שם, הוא נולד שם, והוא רוצה להגן על אהובתו ועל המולדת.
כמו כל גיבור ספר הרפתקאות.
כן, הוא הופך להיות מאנטי גיבור לגיבור. לא גיבור לגמרי, גיבור קצת בטעות.
החזרה של המלך יחד עם טוראן אל הארמון הכבוש היא ממש סצנה שבקניקית טיפוסית, לא? בית נטוש לכאורה שממנו מובילות מנהרות תת-קרקעיות, הישר אל חדר השינה של המלך, והמבוך הזה, חדר הסתרים עם זהב ויעלומים ותכשיטים שגודשים את תיבות העץ, זה ממש פנטזיה של ילדים, אגדות ילדים.
אני מאוד אוהב ספרות ילדים ונוער, אני חושב שאין מספיק ממנה בישראל, למרות שצ'ינגיס הוא לא ספר ילדים וגם לא הייתי אומר ספר נוער, הוא יותר מתאים למבוגרים, כן יש בה הרבה מהילדות וכן הוא מתכתב הרבה עם סיפורי הפנטזיה וההרפתקאות שאני קורא ואוהב.
אז ספר אגדה למבוגרים?
כן, בעצם. ספר אגדה למבוגרים. כן, הוא מדבר על תמות שהן מתאימות יותר למבוגרים, כמו עבודה וזוגיות, אבל כן, יש פה משהו מן ההרפתקנות הילדית הזאת.
אגדות ילדים בדרך כלל מסתיימות, והם חיו להם באושר ואושר עד עצם היום הזה. אנחנו נעצור לבקשתך בשלב המנהרות המובילות לארמון, האם המלך הצליח להחזיר לעצמו את השלטון? מה עלה בגורל המורדים? האם הצליחו לקחת את השלטון לידיהם? מה עלה בגורלו של טוראן? האם נשלח לכלא? האם נתפס? האם מוגלה? האם נשאר? חזר לארצות הברית? כל אלו יישארו שאלות שהתשובה עליהם תינתן בספר?
אנשים יצטרכו לקרוא את הספר, זה ברירה.
תשמע, הרי כל אחד מן התסריטים האלו בעצם יכול היה להיות אפשרי. איך בחרת? או שהיה לך ברור איך אתה מסיים את האגדה הזאת?
היה לי ברור מההתחלה במובן הזה שבעצם את השנה הראשונה לכתיבה אני בעצם השקעתי את כולה גם במחקר על המדינות הסטניות האלה ועל דיקטטורים וגם בגיבוש המבנה העלילתי. כלומר, אני השקעתי הרבה מאוד מראש בתכנון העלילה, מה יהיה בכל פרק, התהליכים שעוברים הדמויות, וכשהגעתי לשלב הכתיבה עצמו הכל היה מאוד פשוט, המילים פשוט כן. זרמו על הדף הווירטואלי, ואני כמעט שלא שיניתי דבר בתוכנית המקורית לאיך שהדברים יקחו, מה יהיה הסוף, ובעצם כל פרק כפי שהוא תוכנן, כך הוא היה, למעט שינויים קלים.
דיברנו קודם על התחקיר שעשית על מדינות טוטליטריות ועל רודנים, ובכל זאת בחרת להציג גם את ההתנהלות המדינה הזאת, וגם את השליט באור לא רק הומוריסטי, אלא גם רך משהו. דעתך השתנתה תוך כדי? יכול להיות שנכבשת בקסם שלו כמו הגיבור שלך?
בהחלט נכבשתי בקסם שלו. המלך צ'ינגיס הוא דמות אבהית, מישהו שכבר עבר הרבה בחיים, וכן, יש לו את המילה הטובה, הרצון לייעץ. אני רציתי בעצם להציג דמות מורכבת, למרות שהוא דיקטטור שעשה דברים לא נעימים בעברו, כן, יש לו את הפינה החמה. אני בעצם רציתי ליצור דמות שהיא לא חד-מימדית.
ואפרופו הומור, האופן שאתה מתאר וכותב את הדברים הוא סרקסטי, הומוריסטי, זה רכיב שלא כל כך מוכר, בוודאי לא מקובל בשלטון דיקטטורי. אז יש פה איזה מין קומבינציה שיש בה מראש אולי איזה סתירה. כלומר, זה דיקטטורה באמצעות הומור. לא נראה לי שהדיקטטורים כל כך ניחנו בחוש הומור.
ספציפית, הדיקטטור הזה כן ניחן בחוש הומור, והרבה דיקטטורים כבר עשו דברים מאוד משוגעים, ולא ברור עד כמה הם יודעים שהם משוגעים ועד כמה לא. אני חושב שבכל סיטואציה אפשר למצוא את הקומי, ועבד לי טוב העניין שהדברים חצי רציניים וחצי צחוק.
המסקנות, אתה יודע, לא דיברנו אף מילה על פוליטיקה, בוודאי שלא כאן, אבל אתה חושב שאולי כן יש איזשהו, צריך לחשוב עוד פעם על מדינה תחת שלטון רודני, לא דמוקרטי?
אני חושב שמדינות דמוקרטיות צריכות לעבוד על הדמוקרטיה שלהם. אני חושב שיש הרבה מאוד בעיות בדמוקרטיה, גם כאן, גם בארצות הברית ובאירופה, וצריך לעבוד על איזונים ובלמים.
אגב, יש סיכוי שהספר יהפוך למשחק מחשב?
משחק מחשב אני לא חושב. מאוד הייתי רוצה שהספר יהפוך להיות לסרט קולנוע או סדרת טלוויזיה. האמת שאני גם כתבתי אותו בצורה מאוד ויזואלית, ויזואלית, כלומר מאוד ראיתי את הדברים קורים, גם הדמויות מבוססות על המראה של אנשים אמיתיים שאני מכיר, גם ההתרחשויות מאוד קולנועיות. אני חושש אבל שזאת תידרש להיות הפקה עם הרבה מאוד תקציב, סך הכל יש המון אירועים עם עשרות אלפי אנשים בכיכר, מצעדים צבאיים.
לא, אבל את הכל אפשר היום במחשב לעשות, מי כמוך יודע.
כן, אז אולי עם צוות מאוד טוב זה כאן יכול להסתייע.
וזה יצולם איפה? איזושהי ערס מהסתם. הבנתי שהולך להיות המשך לעלילותיו של טוראן ושל המלך צ'ינגיס. תגלה לנו משהו.
אני מאוד, מאוד מקווה שאכן יהיה המשך. זה תלוי בכל מיני עניינים, לא כולם קשורים בי. הבעיה המרכזית שפשוט מאוד קשה לי למצוא זמן לכתיבה, מאוד קשה לי להתמסר לכתיבה כאשר אני עובד במשרה מלאה ודורשנית ואני נשוי ויש לי שני ילדים קטנים, מאוד קשה למצוא זמן וכאילו להשקיע בפרויקט ברמה כזאת, וגם הספר הראשון הוא היה מאוד שואב מהבחינה הזאת.
כן, אבל יש מחשבה, כלומר,
בהחלט
מה,
יש,
מה תגלה משהו?
הספר הבא, אם הוא אכן יצא, יקרא המלך צ'ינגיס השני, וחלק גדול ממנו יעסוק בבן של צ'ינגיס, שהוא אכן המלך צ'ינגיס השני.
כן, חשבת אולי לתרגם את זה לשפות של אותן מדינות ששימשו השראה לספר הזה? אולי...
אני לא מכיר את...
או לשלוח לאחד הדיקטטורים שם, עותק?
אני לא מכיר את שוק הספרים שם, ויש לי הרגשה שהספר הזה לא יעבור היטב בכמה מהמדינות שאני צוחק עליהן באמת, כמו טורקמניסטן, אבל אני בהחלט מקווה שהוא יתורגם לשפות נוספות, כן.
יונתן ילון, תודה רבה לך.
תודה רבה, רותי.
בסימן קריאה, היום שוחחנו על הספר המלך צ'ינגיס הראשון, שראה אור בהוצאת גרף. תודה רבה לסופר יונתן ילון, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, להתראות. I want to break free. אפשר להזין לתוכנית גם באתר האינטרנט של רשות השידור, תוכניות מוקלטות, בסימן קריאה עם רותי קרן.